הרב, יש משהו במציאות חיים של התקופה גם שהוא מאוד שונה מהתקופה שלנו. ויש משהו מתוך מציאות החיים הזו שהייתה נהוגה אז בימי התנאים. יש איזשהו מבט שהוא יותר צנוע מלכתחילה. יש איזשהו מבט ששואל במה נוכל לקבל. זה אולי מבט שיותר מתקשר באמת לבניית הכלי. היום אנחנו עסוקים בלקחת. אנחנו לא עסוקים בלשאול את השאלה של איך נקבל. היום אנחנו עסוקים בלקחת את מה שיהיה לנו בסוף החודש. לקחת את מה שיהיה לנו ליד הבית, חונה שם במוסך. האם היום זה גם כן נכון להסתכל ולחפש איזשהו רועה צאן צנוע ומעולה?
המושג של לקחת הוא באמת, הוא שאלה גדולה היום, כי השאלה איך אני מסתכל על זה שאדם רוצה לקבל, רוצה להנות, רוצה להרגיש סיפוק. הייתי אומר אולי במילה, אני מקווה שהיא לא מצמצמת, הוא רוצה להזדהות. למה אדם רוצה להזדהות? הוא רוצה להיות מחובר עם הדבר שעומד מולו. האם זה רצון שלילי או לא? עכשיו, אני לא נכנס לניתוח של המודעות של האדם. כי יכול להיות שיש בני אדם שאצלם זה הוללות, יכול להיות שיש בני אדם שאצלם זה עומק. אני רוצה לנסות להתבונן על זה עם שתי אפשרויות. הרי ההזדהות כל זמן שהיא לא עושה את האדם השופט, אלא היא עושה את האדם נקודת היישום של אותו עיקרון. אז ההזדהות היא נפלאה. אדם מזדהה עם אשתו. נקודת החיבור היא קריטית לכיוון המשפחתי. זה ברור. מה הבעיה? שהאדם כל כך מזדהה עם עצמו, שהוא הופך את ההזדהות לנקודת. עם מה אני מתחבר, עם מה לא. ואז זה ריקבון. למה? כי מהו המדד? על פי מה אני אקבע? אם אדם הוא צריך להיות שחקן כדורגל שמתייצב במשחק לאיזשהו משימה חברתית, קבוצתית, לאומית, אבל לילה קודם מזדמן לו איזשהו גירוי שהוא יכול להיות סיפוק גדול של היצרים שלו. אם הוא יבחר בסיפוק של היצרים, אז מה נגיד? הוא מזדהה. אבל הוא פוגע במשימה של עצמו, הוא תוקע גול עצמי. הוא תוקע את הגול, לא דנמרק תוקעת לו. ההבחנה הזאת בין הרצון לצמצם את המרחק ביני לבין האמת, לעומת לצמצם את האמת כדי שהמרחק יקטן. זה ההבחנה. אז כל זמן שלקחת משמעותו, הרצון להיות מחובר, הרצון להיות שייך, הרצון למצוא משמעות. זה נפלא. ברגע שהרצון הזה הוא הגורם הבלעתי בזירה, פה הבעיה הגדולה. ניקח לדוגמה תפילת חנה. חנה מתפללת על ילד. אז רואים בפסוקים תיאור של מרת נפש. של אישה בוכה. לא ממצה את עצמה. עכשיו, היא מתרגמת, היא מתעלת את הכאב הזה, לכאב של תפילה, לכאב של רצון למלא שליחות. ואז מרות הנפש הזאת הופכת להיות בעצם שלווה פנימית, שאחריה היא כבר לא, היא לא מרה. ברגע שאדם משנה את הסוויץ' הקטן הזה, מההסתכלות על המציאות, הוא אומר, למה המציאות היא לא כמו שאני רוצה? ואז במקום להגדיל אותי, אני מקטין את המציאות. ואני אומר, אוף, אני אומר, אני מקטרג על המציאות, ואז אני לא משיג אפילו את מה שאני רוצה. אז במבט מסוים הדור שלנו, יש פה איזה, עלול להיות בו קלקול גדול. אם זה יהפך להיות גולת הכותרת, אבל אם זה יהפך להיות המידה של הנאמנות של האדם ושל ההתחברות שלו למשימות גדולות, אז להפך, זה תיקון לעומת דורות קודמים. בדורות קודמים היה צד מסוים שהשליחות היא חנקה את הצד הפרטי. עכשיו אנחנו עלולים להגיע למצב שבו הפרטיות חונקת את השליחות. זה גם לא מצב אידיאלי. האם נצליח להיות בדיוק רבי עקיבא, שהוא מנקודת הצניעות הולך להיות מנהיג, הולך להיות מוביל, הולך להיות אדם עם עוצמה. אז לדעתי היום, דווקא הדמות הזאת של צנוע מעולה, במסגרת מה שנקרא לקחת, דווקא זה, זאת הנקודה העיקרית, כי זה מפתח להתמודד עם כל הלקחת, להתמודד עם, עם תביעת ההזדהות, לא לדחוק אותה, לא לזלזל בה, לא לכעוס עליה, על תביעת ההזדהות, אבל להציל אותה, ליצור אותה עם פתיחות. זה ביטוי שמופיע באחד המקומות של דברי חז"ל, בתנא ואליהו, שיש נוהגים להגיד אותו מדי בוקר. העולם יהיה אדם, ירא שמיים, בסתר וגלוי, מודה על האמת, דובר אמת בלבבו, וישכם ויאמר. אומר הרבי מקוצק שהמשפט הזה מתחלק למילה אדם, פסיק. קודם כל אדם. ער אני, ישר, מחפש משמעות לחיים. על גבי זה, המילה ירא שמיים. ואם יראת שמיים, אז לא רק חיצונית. בסתר ובגלוי. בפנים, בתוך הבית, בתוך הנפש, וגם במישור המעשי החיצוני. עכשיו, יש שני מושגים נוספים. מודה על האמת, ודובר אמת מלבבו. מודה על האמת זה אופקים יותר רחבים. אתה מתפעל מהעץ, אתה מתפעל מאיך שהוא השתלב במכלול של הנוף. אתה מתפעל מהעבר, איך שהיא משתלבת בתוך החום, בתוך הירוק, בתוך הסלעים, בתוך הירים. המודל האמת זה משהו הרבה יותר רחב, הרבה יותר מקיף, הרבה יותר איכותי מהייחוד שלי. אומר הרב קוק, אז איך מסתיים המשפט? מודל האמת ודובר אמת בלבבו. איך האמת מופיעה בלבבי? ואם היא לא מופיעה, מה אני עושה? איך אני מתמודד? איזה שאלות אני שואל את עצמי? איזה שאלות אני שואל את הזולת? לא בהתרסה. לא בביקורתיות כלפי האמת, אלא בבניית הדברים שהם מיוחדים לאדם לאור האמת. עכשיו, זה בקלות ניתן לחתוך. אז יהיו כאלה, או דורות, או מצבים, או אנשים, שהם יהיו מודים על האמת. יבטלו את רצונם מפני רצון האמת. אין דבר אמת בלבם. כי הלב כולו גויס לאמת הכולל, שבזה יתרון עצום, אבל צריך גם להשלים את הדובר אמת בלבבו. יהיו אנשים שיתקעו בדובר אמת בלבבו, ומה שלא יתאים להם, לאמת בלבבו, הם יבעטו בו, אבל בסופו של דבר הם גם יבעטו בעצמם. כי ברגע שזה לא יספק את הרגע עכשיו, הבן אדם יגיד, רגע, זה עול, זה משהו חיצוני, זה משהו שאני לא מתחבר איתו. ואז למשל בנישואים, אז הוא יפרק את העסק, כי זה לא משרת את הצרכים שלו. אבל זה הזדמנות החיים נשואים לטהר את הצרכים, לחפור בתוך הנפש. הזדמנות החיים להיות אני בפרשה הזו של הזוגיות. אז יש דובר אמת בלבבו שהוא ינסה למצוא את נקודת ההשקה, את נקודת ההתמלאות. במפגש שבין מודע לאמת לבין דובר אמת בלבבו, שמראש המושג הזה של הלקחת, הלקבל, הלהנות, אם הוא יהיה מוגדר בשפת האדם כדבר שהוא אחד משני בני הזוג, היינו, אחד דובר אמת בלבבו והשני מודע לאמת, אז הוא רק יפרה את האמת. להפך, הוא יעצים אותה, הוא יכניס אותה מאחורי האבן, הוא יכניס אותה בתוך הצמח. אם הדובר אמת בלבבו יהפך להיות חוצץ, יהפך להיות מחסום, ואני לא אהיה מוכן לזכך את הפרטיות שלי באופקים יותר רחבים, אז העולם, עולם הערכים הולך ונשחק. כי המדידה היחידה שלי, האם אני משרת אותו? לא המדידה הזאת, אלא המדידה האם הוא משרת אותי. אבל האדם נברא לעמל, אדם נברא לשרת. אדם נברא לתרום, אלוקים עשה את האדם ישר. לדעתי להפך, התרבות המודרנית היום היא לא מאמינה באדם. החינוך המודרני הוא לא מאמין באדם, הוא מספק לו רק את המעטפות החיצוניות, איך הוא יותר יקבל, אבל הוא נחנק מוסרית בגלל זה, הוא נחנק נפשית בגלל זה, הוא כבוי. רק איזה מאורע חזק מאוד לעבור אותו מצובת ליבו. אבל גם צמח הוא משהו. האם האדם המודרני יודע היום לטייל? יודע היום ליהנות מירק, מדבר קטן, מבאר, ממשהו פשוט. או שמרוב הגירויים שהם מכוונים כלפי הקליפה, המעטפת האנושית, אז משהו בתוך הלב שצמא לערכים, שצמא למשמעות, הוא לא רוצה, הוא לא רוצה מנהיגות כוחנית, הוא לא רוצה מערכת שרק תעסוק כל הזמן בתן וכך. אבל הוא לא מודע, הוא לא מודה. האמת רחוקה ממנו. אז פה יכולה להיות נקודת החיבור הזאת שהמשפחה היא ממש אחד התאים הבריאים של החיבור בין מודה לאמת לבין דבר אמת ובין דבר אמת.